טוב לכולם, היום יום ראשון י"ד באייר תשע"ח, פסח שני, חג שמח, והשיעור שלנו היום בהלכה יעסוק בסימן נוסף. אנחנו עוזבים את סימן ג' ומדלגים על כמה סעיפים ועוברים לסימן ד', והכותרת של הסימן זה דיני נטילת ידיים בכוונה של הבוקר. יש הבדל בין נטילת ידיים של הבוקר לנטילת ידיים בהמשך היום או לסעודה, זה נלמד בעיתו ובזמנו. אבל היום אנחנו נתחיל בדיני נטילת ידיים של הבוקר, ובהקדים אנחנו נקדיש את השיעור לעילוי נשמת שרה בת דינה עליה שלום, ולעילוי נשמת עשרה נערים שנספו בנחל צפית, וכל הרשומים על הלוח בצד ימין שלי, אז הרי הם בכלל העניינים. מה? בכלל העניינים, הוא רשום גם. טוב, אז גם הרב הדרי, זר תענית לברכה, ואנחנו נתחיל בסימן, בסעיף הראשון, דיני נטילת ידיים, ובו כ' ג' סעיפים. אומר לנו השולחן ערוך, מופיע אצלכם למעלה, ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידיים. הגה, ויש אומרים גם אשר יצא, ואפילו לא עשה צרכה, וכן נהגו. מים הפסולים לנטילת ידיים לסעודה, כשרים לנטילת ידיים לתפילה, מי הוא? יש מי שאומר שלא, דלא מברך עליו. יפה. כולנו מכירים לנטילת ידיים של הבוקר, ואני לפני שאנחנו בכלל נכנסים לעיין וללמוד את העניין הזה של נטילת ידיים בבוקר, כי יש אנשים מתארנו שלא נותנים ידיים בבוקר. ואנחנו לפני זה, כדי להבין את הרקע לדבר הזה, אני רוצה להרחיב קצת ולהסביר לנו את החשיבות של נטילת הידיים בבוקר, ומדוע אנחנו נוטלים ידיים שחרית. יש גמרא במסכת שבת, בדף קט. שם הגמרא קובעת מספר נהלים בעניין נטילת ידיים. ובעיקר, הגמרא מזהירה שלא לגעת במקומות רגישים בגוף לפני הנטילה. והגמרא מסבירה, וכך היא אומרת, תניא, רבי נתן אומר, בת חורין היא זו, ומקפדת עד שלחוץ ידיו שלוש פעמים. מה פירוש בת חורין? אומר רש"י, הרוח השורה על הידיים לפני נטילה. רבותיי, ברוכים הבאים לעולם המיסטי, לעולם הרוחני, הלא ברור והלא פשוט להסביר. בכל זאת, אנחנו ננסה. למה חשוב להבין אפילו מעט? כי אם אתה מבין מעט, אתה נזהר לפחות במה שאתה מבין. מדברי הגמרא משמע, אם אפשר שם ידידי, כן, תודה. איזה יופי, כן, ברוך הבא, השתבח שמו, יהיה בריא. כן, זקוק כזה, בריאות, זקיפות קומה. כן, גם אתה ידידי. סליחה. כן, 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 גם אליך, כבודו, במקומו מונח. הזדקף לה. ברוך תהיה מכל העמים. אם כן, המשמע של הדברים הללו של הגמרא במסכת שבת, יש מושג שנקרא רוח רעה. מה פירוש רוח רעה, חבר'ה? יש לכם רעיונות? כן.
רוח רעה?
כן, מה זה?
השד הזה, לא?
שד! טוב, עוד.
רוח
טומאה. עוד?
זה
טומאה, זה
כאילו...
עוד, 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 לא עכשיו להרחיב, כן, רעיונות. מה זה רוח רע? מצב רוח לא טוב. כן? מה עוד? עוד רעיונות. טוב, יוצא מדברי הגמרא שיש דבר כזה שנקרא רוח רע. תגידו לי, אתם. אתם, באמת. הסתכלתם במראה הבוקר?
כן.
יש פה מישהו כזה? טוב, הסתכלתם במראה לפני שבועיים? אין פה מישהו שלא יסתכל במראה פעם. תגידו לי...
במראה,
כן, מראה. מכיר את זה מהציפור הזה, מראה, מראה, יש יותר יפה ממני בכל העיר, משהו כזה, מראה. סידרה,
סידרה.
רבותיי, האם מישהו מכם כשהוא התבונן במראה ראה את הנשמה שלו?
לא.
לא. ראית את הנשמה שלך במראה? לא. אז רגע, יש לך נשמה או אין? יש. אז למה אתה לא רואה אותה? כי היא רוחנית. זה משהו שהוא מעבר ליכולת שלנו לראות בעיניים. אוקיי? טומאה, מה זו טומאה? טומאה זה דבר מסוים שהוא לא נראה לעיניים רגילות. לא נראה. הוא קיים? מה אתם אומרים?
כן.
כן. הוכחה, תנו לי הוכחה. הוכחה. שאנחנו אנשים טמאים. למה אנחנו טמאים? הטומאה הכי גדולה שיש, אבי אבות הטומאה, מה הוא? טומאת מת. לא עלינו, כולנו ראינו נפטרים, נכון? ראינו איזה רוח מסביב למיטה או משהו?
לא.
אבל הוא טמא. כי יש משהו לא נראה בעיניים, אבל הוא קיים. כמו הרבה דברים במציאות של חיינו, שמסובבים סביבנו והם לא נראים, צריך מכשיר מיוחד כדי לראות אותם. למשל, אנחנו נושמים חמצן ופולטים דו תחמוצת הפחמן. רואים את זה? לא. אם מחשוב מתאים, אפשר לראות? כן. כלומר, גם טומאה ניתן לראות. רק צריך עיניים מיוחדות, מכשיר מיוחד, שמסוגל לקלוט את התחושות הללו, את הדברים הללו. מכאן ראיה שיש דברים שאנחנו לא רואים בעיניים, אבל הם כאלה, מה לעשות? עובדה. כן, כבר.
זה מין מחשבה מסוימת.
אני לא בטוח שזה קשור למחשבה. המחשבה היא תוצאה של אותו דבר הבלתי מושג.
זה משהו שקורה שאתה מנסה, ברגע שאתה מנסה לחשוב אותו.
כן, אתה מדמיין.
כן.
לכן יוצא מכל הדברים שאמרנו, רבותיי, אני מאוד מבקש, אם אפשר, כי הדבר הזה משפיע על האדם בכל מיני מובנים ובכל מיני מושגים. אני אגיד אולי בהרחבה, אדם שלא נוטל את ידיו בבוקר אחר שהוא קם, אנחנו נראה אחר כך בהרחבה, מושך איתו כל היום טומאה מיותרת, שיכול היה להוריד אותה, כמו לכלוך. אדם שיש לו לכלוך, הוא רוצה להוריד אותה, הוא לא רוצה להסתובב. אדם שלא נותן ידיו בבוקר כמו שצריך, יש לו לכלוך שהוא לא רואה, אבל זה מכביד עליו ומלוכלך. מה שיוצא, שלפי הגמרא, אדם שקם בבוקר, שורה על ידיו רוח רעה. עכשיו, מדברי רש"י, בגמרא שהזכרנו, עולה, יוצא, מתברר. כי מדובר באדם שקם בבוקר, ואני מדגיש, בבוקר משנתו, על מנת להסיר את אותו לכלוך, את אותה רוח רעה, יש צורך בנטילת ידיים. רבי נתן מוסיף שלוש פעמים. כלומר, ההלכה הזו, שכל יהודי מצווה, שומר מצוות, מגיל קטן מרגילים אותו, אותו לידיים, אנחנו מוצאים את זה בגמרא. גמרא אחרת. יש גמרא במסכת ברכות, בדף סמך עמוד ב'. שם, לפי הסדר שהגמרא מסדרת שם, את ברכות השחר עולה, שהברכה הזו על נטילת ידיים היא חלק מברכות השחר. כלומר, מודה אני, אחר כך נטילת ידיים, ו... אשר יצא, אנחנו נדבר על אפילו הברכה הזו בנפרד, אבל אחר כך אומרים בכל ברכות השחר, כלומר זה חלק מברכות השחר. הרמב״ם באמת מעניין שבהלכות תפילה, פרק ז', הלכה ד', אומר הרמב״ם שהחידוש ממה שאנחנו לומדים בסוגיה שלפנינו במסכת שבת ובמסכת ברכות, שמעבר לכך שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה, יש עוד סיבה לנטילה, ומהי? סילוקה של אותה רוח רעה ששורה לאדם כשהוא ישן בלילה וקם בבוקר. מעניין שבשונה מהרמב"ם, השולחן ערוך מתעלם בכלל מעניין רוח הרעה. סליחה, לא השולחן ערוך, הרמב"ם. הרמב"ם מתעלם לגמרי מהעניין של הרוח רעה, והשולחן ערוך כותב באורח חיים אצלנו בסימן ד' הלכות א' וב', ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידיים, ובב' ידקדק לערות עליהם מים שלוש פעמים להעביר רוח רעה ששורה עליהם. טוב, תסתכלו במשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, כי חוץ מהטעמים הנזכרים, כלומר מכאן אנחנו רואים שיש עוד סיבות מדוע אנחנו צריכים ליטול ידיים בבוקר, ואנחנו נלמד אותם, כי יש ארבע סיבות נטילת הידיים של שחרית. אז הן הכנה לתפילה, אומר המשנה ברורה, צריך ליטול גם משום רוח רעה ששורה על הידיים. אחרי אחד הנטילה ומשום רוח רעה לבד, לא היו מתקנים על זה ברכה, אומר המשנה ברורה. אם זה רק כדי לסלק רוח רעה, לא אומרים לברך, אלא רק ליטול. כלומר, מדברי המשנה ברורה אנחנו מבינים, כי תקנה של ברכות זה רק על עניינים הלכתיים ברורים. הטעם של רוח רעה לא היה מחייב את ברכת הנטילת ידיים. טוב, אם כך אנחנו מבינים שבנטילת הידיים בבוקר, נקרא לזה עומדת, מתבססת על שני יסודות. אחד הלכתי, אבל ההלכתי הזה מושפע מתפיסה של תורת הקבלה כזאת. וגם באמת אנחנו רואים במגן אברהם. המגן אברהם על השולחן ערוך כותב ומזכיר דעה שאסור לגעת בשום דבר, אפילו לא בבגדים, לפני נטילת ידיים. עכשיו, המגן אברהם מביא את הדבר הזה, אבל הוא רוצה לדחות אותה. ולא פלא שהרב עובדיה יוסף, זה תניק לברכה, בשו"ת שלו, יביע אומר, שם הוא כותב בחלק סימן א', שהוא מביא ציטוטים ממקובלים שאמרו להיזהר מאוד ולא לגעת בשום דבר, על פי הסוד, אבל הוא אומר, מכיוון שלפי זה הש"ס שלנו סובר לא כדעת הזוהר, אז אפשר להקל, כלומר, אפשר להתלבש, אפשר לעשות הכל, רק לא לגעת במקומות רגישים, אנחנו נגיד אחר כך מה הם, ואז לקום ללכת על ידיים, הפוך מדעת הקבלה. אבל לפני שניכנס לתוך הנושא הזה של ההלכה והקבלה, המעניין שהרב עובדיה שלח את הפסק שלו לאדמו"ר מצאנז, והוא, יש לו שו"ת שנקרא דברי יציב. והרב דברי יציב אומר לו כך: ספרו קיבלתי על ידי שליח ברוב עונג, ואני קורא מילה במילה, ולא היה איתי לעיין בו לרוב טרדותיי, לא היה לי מספיק זמן, וגם עתה לא נתפניתי לגמרי מטרדת השואלים מקרוב ומרחוק, כמו לישיבה והתלמידים ושיעורים כסדרן, אך לחביבותא דמעלת כבוד תורתו הרמה, בגלל שאני אוהב אותך, מחבב אותך, פניתי לראות בתחילת הספר בסימן א', וראיתי שעוסק בדברים העומדים ברומו של עולם בדברי הזוהר הקדוש. ואז הוא קובע, אומר, שאם המקובלים הורו לחשוש לנגיעה בבגלים לפני נטילת ידיים, אין להקל. כלומר, יש לנו מחלוקת בין האדמו"ר מצאנז, שוב דברי יציב, לבין הרב עובדיה, האם מותר בבוקר כשאדם קר לגעת בבגדים או בכל דבר לפני נטילת ידיים. לפי הרב עובדיה מותר, גם מותר, לפי האדמו"ר מצאנז ודברי יציב אסור גם אסור, כל אחד לשיטתו ותפיסתו. וכאן אנחנו רואים ששני ענקי עולם כאלה דנים בדבר הזה, אכן יש משמעות לרוח הרעה הזאת. אבל על מנת להבין יותר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש פה מישהו שלא חלם פעם חלום? יש בו? ברוך השם. כי המראה אומרת שאם מישהו לא חלם חלום 30 יום, חודש, שום חלום, אפילו הוא לא זוכר. זה סימן לא טוב. וכולנו היינו כחולמים. אנחנו חולמים. כל לילה, כל שני לילות, חלק זוכרים, חלק לא זוכרים. מה זה חלום? מה זה חלום? מה אתם אומרים? מישהו יודע מה זה חלום? הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ז עמוד ב' אומרת, אחד ממדרגות הנבואה זה חלום. כל נביא שהיה מתנבא חוץ ממשה, מה היה קורה לו? היה נרדף, נופל, ישן ורואה חלום, רואה את הנבואה. זאת אומרת, אחד חלקי שישי של נבואה זה חלום. כלומר, כל חלום שהוא חלום ראוי, לא חלום של הבל, שהמוח משחזר את כל השטויות שאכלנו במשך היום, כן, אוכלים סרטים, כן, עד בלילה יש לך שידור חוזר. חלום ראוי בא על ידי מלאך. מלאך מביא לך דבר השם, אתה מקבל מה שנקרא אימייל על ידי מלאך. המלאך הזה, לפי דברי חז"ל, קוראים לו המלאך גבריאל. ולכן אין חלום שלא יהיו בו דברי שקר. מדוע? כי כשהחלום יורד דרך העולמות העליונים ולעולם שלנו, הוא עובר גם במקומות שהם לא נקיים. ואז מתערבב בו בחלום הזה כל מיני עניינים שטותיים. ואין לך חלום שלא מעורב בו דברים של קדושה ודברים שהפך הקדושה. טוב, יוצא שכל חלום יש בו מה? אמת ושקר. כמה אחוזים יש בו? נראה בהמשך. אחרי כל החלומות שאנחנו חולמים, ואנחנו במיוחד באלה שעושים עלינו רושם, כלומר אנחנו קמים בבוקר וזוכרים את החלום, והוא או שמשמח אותנו מאוד, או שהוא מפחיד אותנו, אנחנו מרגישים לא טוב עם החלום שחלמנו. אומרים רבותינו, הכל הולך אחר הפה. כלומר, איך אתה מפרש את החלום? תלוי בך. אם אתה תפרש אותו לטוב, אז הגרעין האמיתי שיש בו טוב, יהיה טוב. אם אתה תיבהל ותפרש אותו לרע, יתקיים הרע. מדוע? כי יש בו גם צדדים שיש שקר. אז השקר יתקיים, אתה נותן לו מה שנקרא אחיזה, חוזק, אתה מאמין בזה. טוב, זה סיפור שלם, לא ניכנס אליו, אבל כאשר, איך זה קורה? ומדוע זה קורה? יש פה מישהו שלא ישן אף פעם? לא נראה לי, נכון? כלומר, כשבני אדם הולכים לישון, הנשמה יוצאת מטעם. אין מה לעשות, היא הולכת. הנשמה מורכבת מחלקים. חלקים. דוגמה, לא הכי מתאימה, אבל קרובה. אדם, לפני שהוא נכנס למיטה, הוא לבוש בגדים, נכון? לבוש בגדים בדרך כלל. מה הוא עושה לפני שהוא הולך לישון? מוריד אותם. שם אותם בצד. זאת אומרת שהוא הולך לישון בלי הבגדים. יש לו פיג'מה, או שישן עם בגדים כתרים שעליו, כן, אבל הוא מוריד בגדים. הבגדים לא ישנים איתו, נכון? בדרך כלל. אמת? יופי. זאת אומרת, הבגדים הסתנקו מעל גופו, הוא סילק אותם. במשך היום, חלק מהאדם הוא לבוש, יש לו בגדים עליו. בלילה, הנשמה הולכת לה. היא משאירה חלק אחד, חלק שנקרא החיות של האדם, נפש, ואת זה האדם חי בשינה. אבל זה המינימום. זהו, כמו שהאדם הולך לישון, הולך לישון עם בגדים מינימליים. הוא לא לובש מעיל וסוודר, כן, לא. הוא נורמלי. ואם כן, היות וזה כך, ברגע שהנשמה יוצאת מן האדם, הקדוש ברוך הוא באותו זמן משוחח עם הנשמה של האדם. מדוע? כי עכשיו הנשמה שהיא חלק אלוהה ממעל, היא ללא המקבילים שלה, ללא הגוף. ולכן יש לה יכולת דו-שיח רוחני. זה המלאך גבריאל, הוא ממונה על החלום, הוא מעביר את האימייל, הוא מעביר את ההודעה לאדם. אבל הרבה מאוד מהדברים הם תלויים במחשבות של האדם. עשו פעם ניסויים, והדבר הזה ידוע גם בהגמרא. אם אדם יגידו לו כל היום, תחשוב על סוסים, מה הוא יחלום בלילה? על מירוץ סוסים. יחלום על סוסים. סוסים דמיוניים, סוסים אמיתיים. כלומר, החלומות שלנו באים ומתבססים על המחשבות שחשבנו במשך היום. זה יכול לקרות שזה לא יהיה היום דווקא, אבל זה מה שנקרא נעשה, פריים ועוד פריים ועוד פריים, בסוף עושים לך מה שנקרא סרטון, ואיזה יום אחד שנגברו הפריימים, אתה רואה את הסרט שיצרת. אתה יכול ביום ראשון לחשוב על משהו אחד, וביום השני על משהו אחר, וביום השלישי משהו אחר, וביום רביעי עליך מה שנקרא סרט שלם, שמרכיב את שלושת החלקים שחלמת לפני. כן.
דבר ראשון, כמה זמן מהלילה שאני שבע משרה את החלק הלימד את הנפש איתנו? כמה זמן זה בערך זמן עבור?
שתיים.
שתיים זה... שאני חולם באמצע היום, אתם מדמיין, זה לא...
יפה. על השאלה הראשונה, אני לא יודע להגיד לך בוודאות מתי, זה כשאדם נרדם. אדם נרדם, אז הנשמה נפרדת ממנו ועולה.
אמרו לי שזמן, שאיזה זמן שאדם כאילו,
מין דומם, מין זה, להגיד... אני לא עכשיו אכנס לעניינים היותר מדי עמוקים בדבר הזה, כשאדם נרדם, זהו, הנשמה נפרדת ממנו ועולה. לגבי השאלה השנייה, שאלה מעניינת, אבל אני לא חושב שאני הולך לעמוד עליה. כי ביום החלומות שונים, אוקיי? זה משהו אחר. אנחנו מדברים על הלילה. כי היום, הבדל על פי הסוד, מה ההבדל ביום והלילה, מבחינת הכוח של הטומאה בעולם. זה קצת שונה, אבל גם בחלום ביום. אז מה הדבר הזה? לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא העניין שלנו היום, אלא העניין שלנו מה? זה להבין למה נותנים ידיים, ולא למה חולמים חלומות.
כשאדם ישן ביום.
אז עכשיו אני אגיד לך, זה לא העניין שלנו. לכן ביום שאתה קמה השינה, אתה נותן בברכה. למה? ראינו במשנה ברורה מביא, שאם זה מצד רוח רעה, אז לא מתקנים על זה ברכה. לכן ביום אתה לא מברך. אנחנו ממשיכים. אם כן, אנחנו יכולים מזה להבין שהחלום זה מה שנקרא הודעה פרטית של האדם ממה שהוא חשב בליבו, והוא רוצה לדעת מה יהיה עם זה, מה יהיה עם זה, אם זה טוב, אם זה רע. אם כן, איך יגלו לאדם מה הוא רוצה לדעת? שולחים לו חלום. מדוע שולחים לו חלום? כדי שיתבונן בחלום ויגיע למסקנות. אם זה חלום שלא טוב, זה אומר משהו. זה אומר שתבין שאתה בכיוון לא טוב. בכיוון לא טוב. תסיק מסקנות, תתקן. דרך אגב, אני אומר את זה במאמר מוסגר, הרבה טועים בזה. ואני מכיר את זה כי אני מקבל טלפונים כאלה. כשאדם קם בבוקר עם חלום, חלם בלילה והוא זוכר אותו והוא רע, לא טוב. אז מה האדם בדרך הנטייה שלו? האדם הוא פטפטן מהטבע. נולד, מדבר, דבר. והוא שוכח שהפתרון של החלום הולך אחר הפה. איך אתה תדבר על זה? ותאר לבא בן אדם, תשמע, שלום כבוד הרב, חלמתי חלום רע. זהו, אני מה לעשות לך. פתרת. זה חלום רע. לא רק זה, מתחילים לספר לך את החלום, איך הוא נבהל, ומה היה. אתה כבר פתרת עכשיו, מה יש לעשות? כשאדם יש לו חלום שמפחיד אותו בבוקר, יש כמה אופציות. האופציה הכי מוכרת למי שבאמת בדק, זה כאשר הוא בבית הכנסת בתפילת שחרית, והכהנים מברכים את עם ישראל, אז כתוב בברכת הכהנים, ואני אברכם. כלומר, יש מצב שבו יש ברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא בזמן הזה. ואז יש, בחלק מהסיבורים, זה מופיע בגמרא. אדם לבד, אף אחד לא יודע כלום. הוא אומר, ריבונו של עולם, חלום חלמתי, ואני לא יודע מה יהיה איתו, והכל בא ממך, ואני מבקש ממך שתהפוך את הכל לטובה, ושלום על ישראל. זה הדבר הכי נכון. זה הדבר הכי נכון. לפעמים, בן אדם לא יודע מזה, ואז הוא פונה למישהו אחר. ילך למי כתוב? שילך לאוהבו. אדם שהוא יודע שהוא אוהב אותו. ואז הוא לא יבוא לו ויגיד לו, תשמע, חלמתי חלום רע. גמרנו, פתרת. בוא נגיד לו, חלמתי חלום, תפתור לי אותו. ואותו חבר שאוהב אותו, מה אומר לו? חלום טוב, חלמת, חלום טוב, חלמת, חלום טוב, חלמת, בלי בכלל שהוא שמע מה היה שם. וזהו, אז הכל הולך אחר הפה. זה מאמר מוסגר, לא מרחיב בזה.
אבל מה הקולים עושים משהו?
לא אכפת לי. לא עניין שלי. אני מדבר על יהודים. הגויים לא מצווים איתו לידיים בבוקר. לכן, כאשר החלום בא לגלות עתידות לאדם, בא לומר לו מה מונח לפניו, כי זה 1/60 בנבואה, כן? אז צריך להבין, תראו, מתי חלום, ואנחנו מתייחסים אליו כבעל משמעות מסוימת, כלומר מעורב בו שקר ואמת, אבל בכל זאת צריך להתייחס אליו, אנחנו למדנו על פי תורת הפנימיות, שבתחילת הלילה, בזמן שאדם עוד ככה חצי ער חצי ישן, עדיין המעיים שלו מלאות בארוחת ערב ובביסקוויטים ובעוגיות שהוא אכל לפני חצי שעה, עדיין זה לא הזמן. למה? כי הגוף שלו עוד בפעילות מלאה. אבל לקראת הבוקר, מה שנקרא בשליש השלישי של הלילה, הגוף ישן, ישן עמוק, הוא כבר לא פעיל, אז כוחות הנפש הם במה שנקרא, במינימום ההכרחי, אז הגוף, השכל, בנוי לקבל חלום. כלומר, כל חלום שאנחנו חולמים בתחילת הלילה, אין להתייחס אליו בכלל. אין לו שום משמעות. באמצע הלילה, אין לו משמעות. רק חלום שאתה ככה מתעורר בבוקר ואתה אומר, וואו, עכשיו חלמתי. כלומר, זה החלק האחרון של הלילה. ככה מופיע לפי הזוהר בפרשת וישב. זה אז באמת מתייחסים אל החלום כמשהו של משמעות שצריך לבדוק. אם כן, אנחנו מזה מבינים שכשאדם ישן, יש לו קשר ומגע עם עולמות רוחניים שבמשך היום הוא לא פנוי לגעת עליהם. מה לעשות? לא פנוי. אם כן, מזה אנחנו נבין. תראו רבותיי. אדם, בסופו של דבר, אם אנחנו נהיה אמיתיים עם עצמנו, אנחנו יודעים שאנחנו מורכבים מבשר ודם. זהו, זו המציאות, סליחה. בשעה שאנחנו חיים במשך היום, אנחנו עוברים תהליכים רבים. תהליכים רבים מאוד. עם עצמנו. אולי יש עצמו, לא גמרנו. עם עצמנו ועם הסביבה. עם עצמנו ועם הסביבה. אנחנו רוצים את עצמנו. רוצים את עצמנו נאבקים. מתמודדים עם יצרים, עם תאוות, עם דברים שבקדושה ודברים שהם הפוך מזה. כל היום. זה לא רק בתוך עצמנו, אלא גם בסביבה שלנו, עם החברה שמאיתנו. אנחנו מתמודדים ונמצאים במגע עם דברים חיוביים ועם דברים שליליים, כלומר עם דברים שבקדושה ודברים הפוכים מזה. ואנחנו יודעים היטב היטב שכל דבר שאנחנו נוגעים בו או נמצאים בסביבה שלו, הוא משפיע עלינו, אם נרצה או לא נרצה. שקר בחוץ, קר גם לנו. כשחם בחוץ, חם לנו. כשיש אווירה מסוימת מסביב, אנחנו מושפעים ממנה. גם אם נרצה, גם אם לא נרצה. דוגמה. אתה יושב באוטובוס, ומסביבך, אתה עם ספר, לומד עכשיו, לא יודע, משנה ברורה, מסילת ישרים, פרשת שבוע, שניים נקרא, אחד תרגום. זה הראש שלך עכשיו. ומימין ומשמאל, בלפנים ומאחור, יש מישהו שמשמיע מוזיקה לועזית, או מוזיקה עם מילים לא צנועות. אתה שומע את זה. לא יעזור כלום. אתה מושפע, אפילו שאתה לא רוצה להיות שם. ואז אתה צריך להחליט איך אתה פועל. האם אתה שם אוזניות, האם אתה... איזה פעולה אתה עושה, אבל אתה מושפע. כלומר, יש מסביבנו כל הזמן מצבים שאנחנו מושפעים בין ברצון, בין באונס. העולם הזה נברא, הוא נברא עם כוחות חיוביים של קדושה, אבל מה לעשות? יש בו צדדים שלא קדושים. ואנחנו מושפעים מהם אם נרצה או לא נרצה. והשאלה מה אנחנו עושים עם זה, ואיך אנחנו פועלים כנגד זה כשצריך, ואם זה להצטרף כשצריך. ושזה נכון. כשאדם הולך לישון, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה, הנשמה שלו עולה למעלה, ובדרך כשהיא נוסעת לה למעלה, אין מה לעשות. היא עוברת במקומות שבהן יש כוחות שליליים. מאיפה הם? חלקם שייכים אליו. אתם יודעים מה הכי גרוע שיש? בדרך כלל, אדם מאוד, אבל מאוד מאוד, אוהב את מה ששייך לו. ואדם מאוד מאוד קשור לדברים שהוא עשה אותם. מתי אדם רוצה להתעלם, או להגיד אני לא רוצה, דברים לא טובים. אבל הדברים הלא טובים, הם לא פריירים. הם לא פרייר. מה קורה? כשהנשמה עולה למעלה, אותם מעשים שעשינו, או מעשים שלא עשינו, שהם לא בקדושה, שייכים למי?
לך.
לך, לנו. וכשהנשמה עולה למעלה, הם תופסים טרמפ. מדוע הם תופסים טרמפ? זה הסעה. זה שלה, של הנשמה הזאת. אז נכון שהיא לא רוצה אותם. יכול להיות שהאדם מצטער עליהם, אבל היא עולה, הם עולים יחד איתה. וזה מה שהמשנה אומרת באבות, מה קורה? שהכל רשום. הנשמה מגיעה, עם כל מה שהיא עשתה באותו יום. אלא אם כן אדם זכר במשך היום או לפני שהוא הלך לישון, הוא עשה תשובה, הוא עשה וידוי, הוא ביקש מחילה, כן, כמו שאנחנו יודעים, בהלכות תשובה. אבל הם עולים איתה ביחד. ממילא, הנשמה כאילו עוברת תהליך של מסע בתוך דברים לא רצויים, עניינים לא רצויים בדרכה למעלה לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בבוקר במודה אני ואלוהי נשמה שנתת בי טהורה. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נופח אותה מחדש בקרבנו למרות כל מה שאנחנו לא בסדר. כמו שהיום פסח שני נותנים לך צ'אנס נוסף אם עשית מה שנקרא פשטות פעם קודמת ולא הצלחת. להתחיל גורבן בזמן. מה יוצא מזה? שהחלום שאנחנו חולמים, איך הוא בא אלינו? על ידי הנשמה, על ידי החלק של הנשמה שנמצא איתנו, והיא נגועה גם כן בדברים לא רצויים. הדברים הלא רצויים הללו, זה נקרא רוח רעה. והדבר שמשפיע על האדם בלילה, כשהוא ישן, את אותם כוחות לא טובים שיש במציאות, וגם שלו, מה שהוא גרם, מה שהוא עשה. ולכן הם משפיעים עליו. כולנו, או חלקנו, מכירים את דברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה אומר שהקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל כמו מקווה. מקווה ישראל השם. מה מקווה מטהר את הטמאים? כלומר, בכוחו של המקווה, שהוא כהלכה, יש כוח סגולי שקבע כך הקדוש ברוך הוא, שכשאדם טובה, אז הוא מתנקה מאותם כוחות שליליים שהם לא קדושים. כך הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל. יש הרבה פירושים לזה. אבל אני בעוני אמרתי שכשאדם קם בבוקר והקדוש ברוך הוא מחזיר בו את הנשמה מחדש, הנשמה טבלה אצל הקדוש ברוך הוא במקווה. אבל לא לחינם קוראים לזה מקווה. כי המילה מקווה בשינוי הניקוד זה מקווה. יש תקווה, יש התחדשות. אבל על מנת להסיר מן הגוף, לא מן הנשמה, הנשמה אלוהי, נשמה טהורה, היא עכשיו טהורה, אבל הכלי שהוא הגוף שורה עליו רוח רעה. תגידו לי אתם, האם מישהו מכם היה מוכן, רוצה, יכול לאכול תבשיל שבושל בסיר מלוכלך? יש פה מישהו שחושב שהוא מסוגל לבשל בסיר מלוכלך עם שאריות של האוכל מאתמול בלי לנקות אותו? ודאי שלא. כך גם הגוף, הנשמה רוצה לחזור לגוף נקי. ממילא מיד כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו נוטלים את הידיים כדי שהכלי הזה, שנקרא גוף, יהיה נקי ויאפשר לנשמה הטהורה מקום נקי. משם אנחנו שואבים כוח להמשך היום, לקבל אנרגיה חיובית, איך אומרים? לסופתח, להתחלה, שלפחות יתחיל טוב. אם כן, בעיקר אנחנו מבינים את המשמעות החשובה בעניין של נטילת הידיים. ואחרי כל ההקדמה הזו, בואו ונעיין עכשיו במה שאנחנו קראנו בפתיחת השיעור. אומר השולחן ערוך, ואני קורא בפנים, ירחת ידיו ויברך. איזו ברכה? על נטילת ידיים. ויש אומרים גם אשר יצר אפילו לא עשה צרכה. וכן נהגו ככה לפי אבודרם. אבל ממשיך מרן ואומר, מים שפסולים לנטילת ידיים לסעודה, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם אם נגיע בסימן קוף סמך, כשרים לנטילת ידיים לתפילה. כלומר, מפה אנחנו רואים שיש גם מים שאי אפשר ליטול בהם. מי הוא? יש מי שאומר שלא מברכים עליהם. טוב, אני רוצה פה, בזמן הקצר שעוד נותר, להתחיל ולהסביר קצת יותר לעומק. כן.
מה עם נחש?
לא ניכנס, בסדר. אוקיי, לא ניכנס עכשיו. אומרת הגמרא במסכת ברכות. בדף סמכבב עמוד א', אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנפנה, כלומר כל מי שנכנס לשירותים ונותן ידה ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, מה אתם אומרים? זה דבר רגיל, לא ככה עושים הרבה. קמים בבוקר, הולכים לשירותים, נותנים ידיים, מניחים תפילין, קוראים קריאת שמע ומתפללים. מישהו פה לא מכיר את הדבר הזה? רבותיי, כל פעם שאנחנו עושים כך, מובא בשם רבי יוחנן, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. יש פה מישהו שלא רוצה להיות אחד כזה שהקדוש ברוך הוא אומר, בני הקריב לי קורבן? איפה למדו את זה? פשוט יש פסוק שמובא בספר תהילים בפרק חווה, שם אומר הפסוק, הרחץ, בוא נראה מי שדע להמשיך, בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך השם. ואז המהרש"א על הגמרא בברכות ס"ו אומר שלמרות והרחיצה בפסוק הזה מתייחסת למזבח, מכל מקום מהפסוק שנמצא בתהילים ע"ג, שם נאמר אך ריק זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפיי, שם מתייחס לתפילה. כלומר, שם הפסוק בפרק ע"ג בתהילים אנחנו מבינים שמדובר בכוונה בתפילה. אבל במניין של הברכות, אנחנו מונים את הברכות שיש בגמרא, אנחנו רואים שהאדם כשהוא קם בבוקר, הוא צריך גם לברך על נטילת ידיים שהוא רוחץ את הידיים. עד מכאן למד גם הטור, רבנו יעקב בן אשר, למד שמה שנאמר, רחץ בניקיון כפיי ולברך על נטילת ידיים, מעלים עליו כאילו בנה מזבח וקריב קורבן. גם הבית יוסף, רבי יוסף קארו, אומר שמה שכתב הטור הוא רוצה לומר שירחץ ידיים בכל דבר שמנקה, זה מועיל לתפילה, אבל לשחרית מה צריך? מים. צריך ליטול ידיים במים ולברך על נטילת ידיים. אני כן אנחנו רואים את המשמעות העמוקה מאוד של החשיבות של הדבר הזה. יבוא מישהו ויגיד, כולה מה קרה? טוב, נטילת ידיים כולה. מספיק, תודה, יישר כוח. כולה נטילת ידיים, מה זאת נטילת ידיים, מה קרה? מסתכל על הידיים נקיות, מה העניין? אנחנו רואים שפסיקת ההלכה נמשכה לדעת הזוהר, לדעת הקבלה, בעניין הזה, מה שבדרך כלל לא קורה. כאן המשמעות המאוד מאוד חשובה לנטילת הידיים בבוקר כשאדם קם. שמרוח הרעה בהגדרה, משהו שאנחנו לא רואים אבל משפיע, היא חזקה מאוד, גם אם אנחנו לא מרגישים. ואתם יודעים מה? חשבתי את זה היום בדרך לכאן. אתם יודעים למה אנחנו לא מרגישים בזה? למה אנחנו לא מרגישים ברוח הרעה הזו? ולמה אנחנו לא מרגישים את ההשפעה שלה? זה בטח לא בגלל שאנחנו כל כך חדים וכל כך קדושים וכל כך כל כך טהורים. דוגמה, מישהו פעם יצא לו לבקר במקום שבו מעבדים עורות של בהמות? לא, לא יצא. מי שיצא לו, אתה כבר כמה מאות מטרים משם מחפש איזה פתרון לאף. וכשאתה נכנס לשם, וזה קורה לפעמים שאני לא לחפש קלף או משהו בבתי שמייצרים, אתה מחפש ברון חמצן מחופר על הגב, ואתה פשוט, אתה לא יודע איך חיים שם. לא לחינם נקבעה הלכה שבור סקי, זה המקצוע, צריך לעשות את בית החרושת רחוק מן העיר. זה בלתי נסבל לאנשים. טוב, תבוא לבורסקי שהוא עובד בזה שנים רבות, תגיד לו, איך אתה עומד בריח? איזה ריח? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אין ריח, מה? הכל בסדר. מרוב שהוא יתרגל לריח הרע, בשבילו אין ריח. אנחנו נמצאים במציאות שהקדושה כל כך רחוקה מאיתנו בגלל שאין בית מקדש, בגלל שאין נבואה, בגלל שאין רוח טהרה במשמעות המלאה שלה, אלא רק חלקית. אנחנו לא מרגישים ברוח הרע, לא מרגישים. כי איך אומרים? החוש הזה אצלנו כבר התרגל. אבל זה עדיין לא אומר שיש ריח רע במפעל לייצור אורות. יש! ממילא צריכים להבין שאסור לפספס את נטילת הידיים של הבוקר. אסור. זה לעשות כל מאמץ, בבית ודאי, אבל גם בטיולים, גם כשנמצא בחוץ, ליטול ידיים בשחרית. כשקמים לי הבוקר מן השינה, ליטול ידיים. כי הדבר הזה משפיע על האדם כל יום, כל היום. אנחנו לא רואים את ההקשר ולא כל כך מבינים מדוע. אבל מה לעשות? זו המשוואה. להסביר אותה אולי קשה לי, כי לדברים נעלמים מעינינו. אבל את התוצאות אנחנו יכולים להבין. להסביר קצת, זה מה שעשינו בשיעור שלה. זה טעם אחד בנטילת הידיים. יש עוד שלושה טעמים נוספים שלא קשורים לרוח הרעה, אבל זה בעזרת השם בשיעור הלכה הבא. יום טוב לכולנו וחג פסח שני שמח.